אני אמרתי לרב, הרב הולך עם ה... אני יכול עובד על כולם, שהוא הישיש. הרב צעיר, חד ומוכן להפתעות הרבה יותר ממני. כי אני התכוונתי להעביר שיעור בכיתת אמונה. בלי הקדמה, הלב לי עדיין דופק. כלומר, לעמוד פה במקום הזה, אני אומר, זה בחיל ורעדה. באמת בחיל ורעדה. חשבתי ללמוד איזושהי פסקה באורות התשובה. עד השיעור בשמירת הלשון. אני עדיין חושב שזה מה שנעשה, אבל אולי כדאי שבאמת חבר'ה ייקחו ספרים. אני באמת אבל אומר לכם שבחיל ללמוד פסקה באורות התשובה, בבית הזה, בבית הקדוש הזה, בבית התשובה המפואר הזה, אף על פי שאת התשובה אי אפשר להגביל לבית, אי אפשר להגביל למקום, אי אפשר להגביל לשעה, אבל כשיש בית שנבנה על יסוד של תשובה, זה עולם אחר. וללמוד פסקה מתוך תורתו של הרב, משורר התשובה הגדול, בימי אלול, בבית הזה, זה מפחיד. אותי זה מפחיד. אז תהיו נחמדים, תעזרו לי, שיהיה יותר קל. אז ברשות הרב, אנחנו נלמד סעיף אחד בפרק י' ד', כדאי לפתוח ספרים בפנים. אני חושב שיש בסעיף הזה איזשהו נקודה גדולה שקשורה לדרכו של הרב במהלך התשובה, במהלך עבודת השם בכלל. אז ברשותכם נתחיל לקרוא בפרק י' ד' סעיף א', נתיבות תשובה פרטיות, זה הכותרת של הפרק. כשם שצריכים, הכותרת, נתיבות תשובה פרטיות, זה מנתן, זה כותרת שרבינו הרב ציודה נתן, נכון? אז אני אגיד משהו בשם הרב ציודה, כשהרב פה אני מתבייש, זה לא מסימני חוכמה, אבל נדמה לי שזה הכותרת, שהרב ציודה נתן במסגרת העבודה המשותפת עם הרב דרוקמן זכר צדיק לברכה, בעריכת הספר הזה, אורות התשובה, כפי שעמלו עליו לערוך אותו בהוצאה המהירה הזאת. אז הפרק הראשון, הסעיף הראשון, בי' ד' א' מתחיל ככה. י' ד' א', פרק י' ד', הסעיף הראשון, א'. אומר הרב, אני אקרא איזשהו משפט אחד קצת ארוך, אחר כך ברשותכם קצת ננתח אותו. כי לדעות על כנפי השירה של הרב זה תענוג. תענוג עליון. הנשמה, רק קוראים דברים של הרב, הנשמה בעולמות עליונים, אבל צריך גם לנסות להבין. אז אחר כך קצת נחלק אותו, את המשפט הזה. אבל נקרא בהתחלה את המשפט. אומר הרב, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעוד רגע נגמר לי אוויר כבר, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. נגמר המשפט. יש פה המון במשפט הזה. אבל ננסה לסדר אותו. הרב כותב, כשם שצריכים לעשות דבר אחד, כן צריכים לעשות דבר אחר. הנושא העיקרי הוא הדבר האחר. אבל הרב מתחיל מדבר ידוע, מדבר מפורסם. ועל גבי זה בא הדבר האחר. הזכרנו, אני חושב, בשיעור שעבר, שבוע שעבר, שהרב משתמש בביטוי, מי שיבוא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה. הרב מחדש, הרב הולך לחדש, וחידוש צריך להתרגל שהוא תמיד על גבי הקומה הפשוטה. אז הרב מתחיל עם הכרה אחת פשוטה שכולם יודעים, את זה. את מה שצריכים לעשות, הראשון הנזכר בדברי הרב, כולם יודעים, אני חושב שגם זה יש הרבה מה לעיין וללמוד, אבל הוא בא לחדש קומה אחרת. מה הקומה הראשונה? נחזור על המשפט. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות וכו' וכו', כך צריכים להעלות את המידות והמחשבות וכו' וכו' וכו'. בווכו' מתחיל שינוי. אז בואו נראה את הדבר הראשון, היותר פשוט. אולי נקרא את המשפט ככה. צריכים, בלי הקשם, בלי השוואה, צריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן. משפט ראשון, יסודי, חשוב, מכונן. מידות ומחשבות רעות צריכים לתקן, צריכים למתק. זה לא חידוש. כל אחד מבין, אי אפשר לחיות עם מידות ומחשבות רעות. אדם שמלא מידות רעות, אור אלוקים לא מופיע בו. החברה לא יכולה לחיות במחיצתו. הוא לא יכול לחיות עם עצמו. מחשבות רעות מביאות חורבן גדול. דרך אגב, הרב לא מדבר פה על מעשים, בגלל הנושא. מה הנושא? אבל הרב כן מחדש איך מתקנים, איך ממתקים את המידות והמחשבות הרעות. איך? על ידי שמעלים אותן לשורשן. וזה כבר חידוש גדול. יש מושג מאוד מוכר בעולם המוסר, שבירת המידות. שבירת המידות. אדם מרגיש שהוא בעל גאווה, הוא יכול לשבור את הגאווה. איך הוא שובר את הגאווה? הוא הולך לרחוב ומזמין ביזיונות. כמה עצות תנועת המוסר נתנה על הדרך הזאת. הוא הולך לרחוב ומזמין ביזיונות. הוא חוזר מהרחוב כשכולו מבוזה, כולו מושפל, הוא השפיל את עצמו בכוונה. כולו מבוזה, כולו מושפל, והנה הוא שבר. הוא שבר. אדם, הוא מגלה שיש בו תכונה של תאוותנות. אז הוא שובר את עצמו. בפרישות, שהוא מפרק לגמרי כל זכר של תאוותנות שבתוכו. אדם מרגיש שהוא כעסן, אז הוא בונה בקרבו כזו אדישות, הוא ביקורתי, אז הוא שובר את הביקורתיות הזאת, הוא הולך אל הקצה השני, באופן שהוא לא רואה כלום, לא, שום דבר הוא לא מוכן לזה. שבירת המידות זה נושא גדול, זה נושא כבד, זה נושא עמוק. אולי אפילו נדמה לי שבלשונו של הגר"א זה נזכר, יש פסוק בספר משלי, דרך מוסר אל טרף, אל תרפה ממנה, נוצריה כי היא חייך, אומר הגר"א, עיקר חיות האדם הוא שישתדל תמיד בשבירת המידות, ואם לא, למה לא חיים? נדמה לי שהביטוי הוא שבירת המידות, אם מישהו יודע אחרת שיתקן אותי. שבירת המידות זה נושא גדול. הרב בא ומחדש חידוש אחר. אני לא מדבר על לשבור, לא יודע אם הרב חולק על זה, אבל יש נושא אחר, להעלות את המידות כדי לתקנן ולמתקן. להעלות זה אחרת מלשבור. אולי הדרך להעלות זה לפני כן קצת לשבור. אי אפשר להעלות מידה ככה כמו שהיא. אולי צריך להוריד ממנה קצת זיזים, קצת קצוות בולטים, קצת משקל עודף, קצת... אבל העבודה היא להעלות את המידות. להעלות את המידות. אדם מגלה בעצמו גאווה. יש למידה הזאת שורש. השם מלך גאות לבש. זה לבוש אלוקי. להיות מלא מגאון לאומי. זה מדרגה. להיות מלא בגאווה לאומית. אפילו קצת יש סדר של ויגבע ליבו בדרכי השם. כל ספר, כל שער א' של ספר נפש החיים, כידוע נוסד על מעלת האדם שבצלם אלוקים עשה את האדם. אני מסתכל במראה ואני שואל את עצמי, אני בצלם אלוקים? מה לי ולצלם אלוקים? כותב נפש החיים שבכל פעולה שאדם עושה, הוא בונה עולמות, הוא מחריבן חלילה. אני, הקטן, בונה עולמות ומחריבן? לא יזיק לך קצת גאווה. כן, כדאי שתדע שאתה בונה עולמות ומחריבן. שכשאתה צועד קדימה, כל העולם צועד איתך קדימה. הציור הזה ברמב״ם, שאדם צריך לצייר את הכל מחצה על מחצה, תמיד הציור הזה חרה לי. נו באמת, הכל כל כך מדויק. הרי זה מחלוקת גדולה אם אפשר לצמצם, אי אפשר לצמצם. הכל יכול להיות מחצה, אני מחצה על מחצה, העיר מחצה על מחצה, המדינה מחצה על מחצה, העולם מחצה על מחצה, ומעשה אחד שלי מכריע את עצמי, את העיר, את המדינה, את העולם כולו. עד שגמרתי להגיד את זה, כמה פעמים זה כבר השתנה, המחצה על מחצה הזה. אם אפשר לצמצם, מחצה על מחצה. ברור בעיני הדבר שהרמב״ם בא להגיד הרבה יותר מזה. זה לא שבאיזה רגע נתון העולם הוא מחצה על מחצה, אלא אדם צריך כך להתייחס לעצמו, שהוא בונה עולמות ומחריבן. תגידו לי, זה לא גאווה? גאווה? גאווה נפלא. גאווה מפוארת. אדם ישראל שיודע מהו, מה ערכו, מה מעלתו, כמה הוא פועל בתחתונים ובעליונים, בכל מצווה שהוא עושה, בכל מילה טובה שהוא עושה, בכל מילה של תורה שהוא לומד, בכל תפילה שהוא מתפלל. זה הצורה השורשית של הגאווה, והיא חייבת להיות מצויה בלב. כמה פעמים אנחנו עושים מעשים, שאם היינו קצת מסתכלים על עצמנו יותר באור יקרות, לא היינו מרשים לעצמנו. רב עמרם חסידה השתמש במידת הכבוד כדי להינצל, היו שבויות בביתו, גרר איזה סולם, ראה ששום דבר, אין לו כוח שיכול לעצור את עצמו, אז הוא חסיד, הוא חכם, הוא ערום, הוא יודע שהשתמש בכוח הגאווה, התחיל לצעוק, נורה באמרם, נורה באמרם, אש בוערת באמרם, נכנסו התלמידים, תפסו אותו. איי, 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 רבי, אוי לנו שראינו אותך בכך. תודה רבה, ברוך השם שראיתם אותי בכך. בזכות שהם ראיתם אותי בכך, לא ראיתם במשהו אחר. הוא השתמש במידת הכבוד העצמי כדי לשמור על צורתו העליונה, לשמור על מדרגתו שלא ייפול ממנה. זה נכון לגבי מידת הגאווה. זה נכון לגבי ביקורתיות. ביישנות. ביישנות זה מידה טובה? ענבים ביישנים? בטח. בטח, מידה ישראלית. לפעמים, בא איזשהו ילד בשבת, להגיד שבת שלום, פתאום הוא מתבייש, מסתובב. אבא כזה מתפדח, הביא אותו עד לכאן להגיד שבת שלום, ועכשיו פתאום הוא מתבייש. אני אומר לו, אבא, תרגע, לא כתוב בשום מקום שמידות הישראליות זה אומרי שבת שלום. כתוב, בישנים, גם לחסדים, בישנים כתוב. אומרי שבת שלום לא כתוב. מותר לו להתבייש. זה בסדר, בישנות זה מידה נפלאה. אבל אם אדם בגלל הבישנות לא מסוגל לתפקד, אין הבישן למד, הוא לא מסוגל לשאול שאלות. הוא לא מסוגל לפרוץ. אז כנראה מידת הבישנות הזדעיפה כשהיא ירדה מהשורש שלה אל העולם המעשי שלה, כשהיא ירדה מהצורה הנשמתית שלה אל הגוף, כשהיא ירדה מהצורה האלוקית שלה לחיי המעשה. אז צריך להעלות אותה חזרה לשורשה. המקצוע הזה של להעלות מידות לשורשן, ואולי עוד יותר מורכב מזה, להעלות מחשבות לשורשן, תפיסות עולם. כמה פעמים אנחנו מתנהלים בגלל תפיסות עולם שתוקעות אותנו. ויש בהם ניצות של אמת. וכל עוד שיש בהם ניצות של אמת, אי אפשר לבטל אותם. אבל את הניצות של אמת צריך לעלות לשורשו. מה הוא באמת אומר? מה הוא לא אומר? מה נדמה לי שהניצות הזה אומר, למרות שהוא אומר ההפך לגמרי? זה מקצוע גדול. הרב פה דרך אגב, הרב הניח שיטת עבודה חדשה, אחרת, לתיקון המידות. לא בדרך של שבירה, בדרך של העלאה. שלפעמים בא אחרי שבירה, לפעמים בא על גבי שבירה. לפעמים בדרך אל הקדושה צריך לעבור דרך איזושהי פרישות מקדימה. אבל הדרך שהרב מציב, הלאה. להעלות מידות, להעלות מחשבות, לאן? לשורשן. לשורש להם כפי שנמצאות בנשמה הטהורה שלנו, לשורש להם כפי שנמצאות במקורן האלוקי. וזו הדרך שהרב סולל. במקומות רבים, הרב יעסוק בזה באופן יותר קונקרטי, באופן יותר מדויק. אבל פה הוא קובע את הכיוון. הכיוון הוא, אנחנו עסוקים בלהעלות דברים לשורשן. יכול להיות שזה קשור אל הצורה הישראלית החדשה של תקופת הגאולה, של דורות של גאולה שאנחנו חיים בהם. שכל דבר, גם דבר מקולקל, הנקודה האמיתית שבוערת בו היא כבר הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר טהורה, אי אפשר לבטל אותה, אי אפשר לשבור אותה. חסידים מספרים שהיה איזה... היה איזה בחור שמאוד היה קשה לשדך אותו. כי כל מי שהציעו לו, הוא זלזל, זה הבת של זה, זלזל בכולם. בסוף אמר השטחן של העיירה, בעל האבא שלו ואמר לו, זה בדיחה של חסידים, קחו אותה בערבון מוגבל. אמר לו, האבא של הזה, תשמע, יש בעיה עם הבן שלך. אני לא יכול להציע לו שידוחים, זה סתם מפסיד, כי על כולם הוא מסתכל בזלזול, על כולם הוא מלגל, יש לו בעיה, הוא קצת גאוותן. אני לא יכול להציע לו הצעות? אז אמר האבא, תגיד לי, מה אני אעשה? מה אתה מציע לעשות? יש לי עצה. תשלח אותו לישיבת מוסר. יהיה בישיבת מוסר שנה, שנתיים, יחזור, יהיה אחרת לגמרי. טוב, אבא דיבר עם הבן, ושלח לישיבת מוסר. זה בדיחה של חסידים, אני אומר לכם. אז אחרי שהוא חזר מישיבת מוסר ככה. כולו מקובץ, כולו ככה. בא שטחן, נראה כמו שצריך. ניגש להציע לו הצעה. מישהו שכבר הציע לו. מסתכל עליו. תגיד, השתגעת? לפני שנתיים עוד לא היה לי ענווה. הצעת לי, זה לא היה שייך. היום, כשגם יש לי ענווה, אתה מציע לי? על מה אתה מדבר? כאילו, אז זה לא שייך. אז הוא אולי הוא זה, אבל זה פעל פעולה הפוכה. כי כשיש איזושהי עוצמה אמיתית שפועלת בלב, אי אפשר לשבור אותה. אבל כשמעלים אותה לשורשה, כל הקליפות נעלמות. מאליהן. הן כל כך קטנות מול האמת האלוקית הגדולה, הן לא רלוונטיות. אדם שמלא מגאון לאומי באמת, ויגבה ליבו בדרכי השם, יכול להרשות לעצמו להתעסק בענייני גאווה פעוטים, קטנים? זה לא ממש לקלקל את בגדי השבת של השם מלאך גאות לבש וללכת לעבוד איתם בגינה? אז באופן אוטומטי, בדרך הזו של העלאת המידות, נחסכות הרבה איסורים של שבירת המידות. אבל זה לא הנושא שלנו. כי הרב כתב שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן. מה ההבדל בין לתקן? מה ההבדל בין למתק? נעזוב את זה כרגע. אבל הרב כתב שכשם שצריכים לעשות את זה, צריך לעשות משהו אחר. והנושא הוא המשהו אחר. אז מה זה המשהו אחר שבא עליו הרב לדבר? אומר הרב, כשם שצריכים לעשות את זה, צריכים, כן צריכים, להעלות את המידות והמחשבות הקטנות. אף על פי שהן טובות, לא רעות, טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה. גם אותם צריך להעלות למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. הרב פותח לנו כיוון אחר לגמרי, של עבודת תיקון, של עבודת העלאה, של עבודת תשובה. תשובה על המעשים הטובים שלנו. אדם, ברוך השם, יש לו לב רגיש, שלחבר שלו כואב, נוגע לו. ברוך השם, נוגע לו. זה לא עובר לידו. הוא שם לב. שכוח. אתה יודע איזה לב יש לך? אתה היית יכול להיות רב אריה לוין. עם הלב שלך, אתה יכול לחוף את הכאבים שלו יותר ממנו. עם הלב הטהור שלך, אם הוא היה מאיר באור יקרות, אז היינו רואים פה איזה אור היינו רואים פה. מה אתה מסתפק? בזה שברוך השם, אתה קצת רגיש? אתה יכול להיות הרבה רגיש. אתה יכול להיות רגיש מאוד. אתה יכול להיות אור של רגישות. לא חבל להסתפק בקצת רגיש? אדם, יש אנשים שהתפילה אצלהם, ברוך השם, רק נעמדים, מתחילים להתפלל, הם מסוגלים להתרכז, התפילה נובעת מהלב, מקירות הלב, ברוך השם, בעלי צילותה, בעלי באמת אנשים שיודעים להתפלל. ברוך השם, הוא צריך להשקיע בדברים אחרים. בנקודה הזאת הוא בסדר. אתה היית יכול להיות בבא סאלי. בבא סאלי, כלומר, משלום תפילה. היית יכול להיות כזה שליח ציבור. אתה יכול עם התפילות שלך להפוך עולמות. אם תשקיע קצת יותר בתפילה. אם תשהה קצת יותר לפני, קצת יותר אחרי. אבל סך הכל אני בסדר? כן, בטח שאתה בסדר. אתה יכול להיות מצוין. אתה יכול להיות מצוין. לא בסדר. אדם שברוך השם ניחן בקצת אידיאליסטיות. הוא מוצא שעניינים כלליים נוגעים לו. הוא מוכן לשים את שלו בצד וללכת לעניין הכללי. נו, ברוך השם. אבל אתה יכול להיות אידיאליסט כזה, להיות בניין אב לאידיאליסטים. באש האידיאליסטית שלך אתה יכול להחיות רבים אחרים. אז אתה מסתפק בזה שאתה קצת אידיאליסטי? שאתה קצת אידיאליסט? אתה יכול להיות הרבה. וכנ"ל עוד מידות רבות ומחשבות רבות שהן טובות, אבל הן לא מהירות באור של גדולה כדי באה. אז מה צריך לעשות איתם? מה צריך לעשות איתם? לא שומע, מה צריך לעשות איתם? להעלות. לאן להעלות? לאן? בשביל מה נתתי לכם ספרים? בשביל מה ביקשתי שתסתכלו בספרים? מה כתוב ברב? לאן צריך להעלות אותם? למכור שורשן. לאן העלינו את המידות והמחשבות הרעות? לשורשן. למה עכשיו פתאום צריך לעלות למכור שורשן? אז תדעו לכם, שללמוד הרב זצה לפעמים צריך כמו רבי עקיבא איגר. כי הדייקנות של הרב, כמה שהרב היה כותב מהר, כמה שהדברים זורמים בשטף, אבל הכל כל כך מדויק. השפה הרוחנית של הרב היא כל כך מתמטית, היא כל כך מדויקת. הביטויים של הרב כל כך מכוונים, כל כך, אם הרב כתב בהתחלה שורשן, זה שורשן, ואם פה הוא שינה למכור שורשן, זה לא בכדי. הציע הצעה, בשביל לתקן מידות רעות, מספיק לגעת בשורש. איך שאתה נוגע בשורש, זהו, הרע כבר לא יכול, אין לו מקום. אבל כדי להאיר מידות טובות באור של גדולה, צריך לטפס יותר גבוה. למקור שורשן. אולי משהו יותר עמוק משורשן. כדי להאיר בתוספת אורה את מה שגם ככה טוב בתוכי, צריך להיות יותר גבוה. אולי אפילו צריך יותר להתאמץ. זה יותר חידוש. לכן הרב בונה את זה על גבי הקומה הראשונה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנן ולמתקן, מה שהוא חשב שכולנו יודעים, כן צריכים לעשות משהו הרבה יותר גדול. להעלות את המידות ואת המחשבות הטובות. הטובות. אבל הן קטנות. אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה כתבעי. צריך להעלות גם אותם למכור שורשן ולהאירן באור של גדולה. עכשיו הרב ממשיך לדבר על העבודה הזאת, על המפעל הזה. אומר הרב, נו, אם נשאל את עצמנו, מה יותר חשוב? באופן פשוט, אדם יש לו אוברדרפט. יש לו 100 שקל. בא לבנק, אומר, אני רוצה לשים את זה בחיסכון. אמרו, יש ריבית, אני רוצה איזה יותר עסקה, אני רוצה לשים בחיסכון. אמרו לו, יא חביבי, עדיף תשים את זה באוברדרפט שלך. כי מה שאתה משלם ריבית על מה שאתה חייב, זה הרבה יותר ממה שתקבל על מה שתפקיד. אז בוא תחסה את האוברדרפט, טוב, חיסה את האוברדרפט. ושוב פעם חיסה טוב, כל פעם שהוא בא עם זה, אומרים לו תחסה את האוברדרפט שלך, והוא כל היום עסוק בלחסות את האוברדרפט, אבל לכאורה זה יותר חשוב, מה לעשות? תסתכל בדף חשבון, אתה משלם ריבית על האוברדרפט, יותר ממה שאתה מקבל על החיסכון, אם יש פה כאלה שעוסקים בהשקעות וזה. אז תשקיע קודם כל. הרב, בעניין התשובה, עושה חשבון קצת הפוך. אומר הרב, וכשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, הנפולות הכוונה הרעות, הנפולות, כך ויותר, אומר הרב, כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. פה הרב גם קובע את מרכז הכובד של העבודה. כך ויותר, כשאדם מתקדם בעבודת השם, כשאדם גדל במידותיו הטרומיות למדרגות עוד יותר עליונות, כשאדם מזכך את מחשבותיו הטובות, בונה את עולם הדעת שלו, עולם דעת אלוקים שלו, דעת ישראל עמו, את עולם הצדק והמוסר שלו בלימוד תורה, כשאדם מזכך את המחשבות הטובות שלו והאידיאליות שלו בזה שהוא עולה למכור שורשן, הוא מועיל יותר מזה שהוא עסוק בסור מרע. לא שאפשר להקל ראש בסור מרע. לפעמים אי אפשר להתקדם כל עוד שהאוברדרפט נושף באורפך. אבל מצד התועלת, העילוי שמתעלה האדם, שמאיר באור של גדולה, שמידותיו הטובות, שמחשבותיו הטובות, שנטיותיו הטובות, מופיעות בתעצומות יתר, נשמתיות ואלוקיות, כשאור השם מאיר בו ביתר סט וביתר עוז, כשהוא דבק בצורה המקורית של המעלות שלו, בזה הוא מביא יותר ברכה. אתם יודעים שבשנים האחרונות, כל כך הפסיכולוגיה מזמן התחילה לדבר בשפה הזאת של חוזקות. אפילו מערכות ארגוניות כבר עסוקות, כשבאים לתקן איזה מערכת ארגונית, יותר ויותר מערכות ארגוניות עסוקות לא בלטפל בחולשות, אלא להעצים את החוזקות, ואחר כך גם לטפל בחולשות, אבל להעצים את החוזקות, להעצים את החוזקה של הארגון, שכשעם זה הוא ירוץ קדימה, הוא גם ימצא כוח לטפל בחולשות ולטפל. זה תפיסת עולם שהולכת ורווחת ב-20-30 שנה האחרונות וכו' וכו' וכו', בעולם הארגוני ובעולם הטיפולי ובעולם הזה. אבל הרב מניח פה יסודות כבר עשרות שנים קודם לכן, לחדש סדר בעבודת השם, סדר בעבודת התשובה, של הגברת החוזקות הפנימיות הללו, הגברת החוזקות הנשמתיות הללו שקיימות בקרבנו. כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. אבל אז ממשיך הרב ונותן לנו עוד שני פרטים על דרך התשובה הזו. אומר הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, ומידה זו, צורת העבודה הזו, סגנון החיים הזה, הריכוז, תשומת הלב שניתנת למהלך הזה, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. זה נצחי. כל הזמן יש מה להתקדם. למה כל הזמן יש מה להתקדם? כי בשורשן המידות הן אלוקיות, הקדוש ברוך הוא אינסוף, הנשמה של האדם היא אינסופית, אז עבודת ההתקדמות שלו יכולה להיות אינסופית גם כן. זה לא פוסק בכל עת ובכל שעה. דברים אחרים פוסקים. דברים אחרים פוסקים. כשאדם עסוק בלתקן דברים, זה אדם, יש לו איזושהי מידה מקולקלת, עובד עליה שנה, שנתיים, שלוש, נגמר, זהו, זהו. יש דברים, אני יודע, לפעמים, אני רואה חבר'ה שמחפשים, מגיע יום כיפור, מחפשים במחזור, יש להם איזה דף עם איך זה, עם מלכת מפורט, עם כל מיני דברים שהם כתבו לפני הרבה שנים, אולי כשהיו בתיכון, אולי כשהיו בזה וכו' וכו'. למה? תכתוב מחדש. שב ערב יום כיפור, תכתוב מחדש. אתה לא זוכר על כל? מי אמר שצריך לזכור? מי אמר שצריך לזכור? אם נשכח, נשכח. עד שיבוסר כי נמחח את אור. אין דבר כזה? אין דבר כזה שיבוסר שנמחח את אור. אז איך פתאום אחרי 5 שנים אני נזכר בזה? כי ביחס למדרגה החדשה, נשאר עוד איזשהו נדנוד, שלכן אתה חוזר ונזכר בזה, ברוך השם. מותר לשכוח. יש דברים שמותר לשכוח, לא הכל צריך לזכור. זה חלק מתהליך הצמיחה. זה חלק מתהליך הגידול. כמובן, אדם שבכלל לא נותן דעתו על הדבר הזה, פלא שהוא שוכח. זה לא חוכמה גדולה שהוא שוכח, הוא לא חושב, הוא לא מנסה להיזכר, אז הוא שוכח. אבל אם אדם שוכח, מותר לשכוח. מותר להשאיר דברים מאחורה. לא צריך להידבק בכל דבר, לא צריך לחזור לכל מה שרשמתי לעצמי בתיכון, לחזור לזה היום, שאני כבר נמצא 20 שנה, 30 שנה, 15 שנה אחרי. לא צריך. יש ביטוי כזה באורות התשובה, עד שיבוסר שנמחח את אור. אבל להתקדם? להתקדם אפשר לנצח. אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. שמעתי מהרב צוקרמן זכר צדיק לברכה שאמר פעם, שיעשה טוב ולא יחטא, הכוונה היא לא שוודאי יש לו איזה שרץ בכיס, רק עניין של זמן עד שנגלה את זה. שיעשה טוב ולא יחטא, הכוונה היא שלא יהיה חסר, שאין לו מה להשתלם. שאין לו עדיין, ואם אין לו כבר מה להשתלם, אז הוא צדיק, גמור. הוא גמור. גמרנו, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אומר מוישה רבינו. אין לו עוד, הוא עוד לא יכול לצאת ולבוא, אז נגמר. אז הוא הולך לחיות עכשיו בסדרי חיים אחרים. אבל מה להשתלם? מה להתקדם? תמיד עומד לנגד עיניי איזשהו. סופרים שרב יצחק יוסף, פעם רצה לשאול משהו את הרב עובדיה, את אביו. אז הוא דפק בדלת, והרב עובדיה היה מרוכז. היה מרוכז במשהו, אז הוא דפק בדלת. דפק. הרב עובדיה, בשלב מסוים הוא דפק, זה היה דחוף. הוא דפק, אבא. אז הרב עובדיה מרים את הראש. יצחק, מה אתה רוצה שנהיה מארץ? מה אתה מבטל אותי? אתה רוצה שנהיה מארץ? הרב עובדיה, בכית ימיו, חושש שהוא יתבטל, הוא יהיה מארץ. מה אנחנו נאמר? אבל התנועת התגדלות הזאת, שאיפת היא אינסופית. כי הקדוש ברוך הוא אינסופי, והנשמה היא אינסופית, והאומה הישראלית היא אינסופית, והלב הטהור שלנו אינסופי, ולכן עבודת התשובה הזאת היא לא פוסקת, בכל עת. אולי אני אומר אפילו בצורה קצת יותר חריפה מזה. עיקר המשמעות של החטא, העבירה, שהוא מקצץ את הכנפיים של התשובה, שאני כל כך עסוק באוברדרפט, שאני בכלל לא חולם על חסכונות, שאני בכלל לא עסוק בלהביט קדימה, אני כל כך עסוק בחטא, בעבירה שאותה צריכים להשלים איכשהו, זה שאני בכלל לא פנוי לתת אמון שיש בי אור, שיש בי טוב, שאותו צריך להצים ביתר סט וביתר עוז. אז מה מרן הרב זצ"ל? נותן לנו איזשהו אשראי עם האוברדרפט. תעזור רגע את האוברדרפט, בוא נדבר על משהו אחר. הרבה יותר שמיימי, הרבה יותר גדול. הוא אינסופי. הוא אינסופי. ומידה זו, יש, זוכר שמעתי פעם, שהרב יתקן אותי, שאמרו שהרב צודה, אמר שאני עבדתי על מידת הסקרנות 40 שנה.
ככה מפורסם, נכון?
מה יש לעבוד על מידת הסקרנות 40 שנה? אתה רואה ילד בכיתה א' הולך ככה לבית ספר כולו. מלא סקרנות, בחנוכה כבר לא רוצה ללמוד. שלושה חודשים גברו אותו. שלושה חודשים הוא כבר לא סקרן בכלל. מה 40 שנה? בשלושה חודשים עושים את זה בבית ספר. למה צריך 40 שנה? לעבוד על מידת הסקרנות, הכוונה היא שמה שלא צריך לעניין, לא יעניין אותך בכלל. בכלל. ומה שצריך לעניין, אני לא מסוגל ללכת לישון עד שאני לא אקבל מענה לזה. זה לעבוד על מידת הסקרנות. אז לא להתעניין במה שלא צריך, זה אפשר, עושים את זה מהר. אבל איך לבנות את הסקרנות הפנימית, האמיתית, בכל נקודה של אמת, בכל נקודה של טוב, זה עבודה ל-120 שנה. זה עבודה ל-120 שנה. זה ממשיך, גם אחרי 40 שנה. וכנ"ל שאר המידות והמחשבות שיש מה לעלות, אבל ממשיך הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. ואז הרב נותן פה, בסיום של הפסקה, איזושהי כותרת. והיא התשובה הגמורה, הרב מוסיף, ולא היא התשובה הגמורה, זה תשובה עליונה. זו התשובה הגמורה, בכוונה הרב משתמש בביטוי התשובה הגמורה, כי המשפט במילים הבאות יהיה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים. מה זה צדיקים גמורים? צדיקים גמורים, הכוונה היא, צדיקים כאלה שלא מתעסקים עם חטאים. לא מתעסקים עם חטאים. אני חושב שצדיקים גמורים פה עומד אפילו בקריטריונים של הבעל התניא, שלא חטאו לא בדיבור ולא במחשבה, ולא... צדיקים גמורים, גמורים, גמורים. מה, אז הם לא שייכים בכל אוצרות התשובה? הם לא שייכים בכל אוצרות התשובה? בטח ששייכים בתשובה הגמורה הזאת. וזוהי התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. הרב פה פותח מחלקה, מחלקה, מחלקה במכון מאיר לצדיקים גמורים. הנה, יש לי הצעה. צדיקים גמורים יעסקו בתשובה הגמורה. בתשובה הזאת, שלהעלות דברים מקטנות לגדלות. יש באיזשהו מקום שהרב מדבר על זה, בדרשות, במדבר שור, הרב מדבר על זה, והרב שב כותב, משהו ברמז כזה, הרב כותב, הוא כהמעשה הנורא מרב סעדיה גאון. כך כתוב, הוא כהמעשה הנורא מרב סעדיה גאון. הרב לא כותב מה המעשה, לא מעריך, אבל הוא מביא דוגמה, הוא כמעשה הנורא מרב סעדיה גאון. מה זה המעשה הנורא מרב סעדיה גאון? כך אני שמעתי את המעשה. אם זה לא מדויק, אז שיתקנו אותי. הרב יתקן אותי למישהו אחר, אבל אני שמע את המעשה ככה. שרב סעדיה גאון, הגאונים, דרך העבודה המוסרית שלהם לפעמים הייתה כמו של גדולי בעלי המוסר. זה, למשל, לפעמים היו עושים גלויות. פעם רב סעדיה גאון יצא לעשות גלות. התלבש כמו אדם פשוט, הסתובב כמו אדם פשוט. אם ינחה לאיזשהו ביזיון, לטובתו, אף אחד לא יכיר אותו, יוכל לעשות איזה חסד פשוט, יוכל לעשות דברים שבתור רב סעדיה גאון הוא לא יכול לעשות אף פעם. ואז הוא הגיע לאיזה מקום אחד, לאיזה אכסניה אחת, בא לאכסניה, קיבל אותו, אבל אחרי רגעים הוא כבר ראה שיש לו עסק עם מי של צורה. הוא ראה איך הוא מדבר, הוא ראה איך הוא מתנהל, איך ההילוך שלו עם הבריות, איך הוא אוכל, איך הוא עומד בתפילה. הוא הבין שיש לו עסק עם מי של צורה. הוא התייחס אליו אחרת. הוא התייחס אליו בכבוד. הוא ביקש לתת לו את החדר הכי נקי שיש, הכי יפה שיש. הוא היה מגיש לו את הארוחות לבד. ככל שהוא יותר ראה, הוא ראה שיש פה... יש פה איש של צורה. הוא התייחס אליו באמת בצורה. אחרי כמה ימים שרב סעדיה גאון התארח באכסניה הזאת, אז הגיע מישהו שזיהה את רב סעדיה גאון. איך שהוא, רב סעדיה גאון, אבל בא לאכסניה, ראה שהוא זיהה אותו. הוא ניגר, קרא לו, לא, תגיד לי, מי זה העורך הזה? אומר לו, אתה לא יודע את מי אתה מערך? לא, אני יודע שזה אדם, אבל מי זה? אומר לו, אתה מערך בבית שלך את רב סעדיה גאון. אתה לא יודע את זה? מה? זה רב סעדיה גאון? אני מערך את רב סעדיה גאון? הלך לרב סעדיה גאון. התחיל לבכות, לבקש מחילה, לבקש סליחה על מה שלא נהג בו בכבוד הראוי, ומה שלא התייחס לו כדי, ממש היה בוכה בדמעות של איש, מבקש שהרב ימחה לו. ורב סעדיה גאון מלטף אותו ואומר לו, בני, נהגת בי בכבוד מלאכים, היית מגיש לי בעצמך את הארוחות, איך דאגת שיהיה נקי, כל כך זה. אז הוא אומר לו, כן, אבל לא ידעתי שאתם רב סעדיה גאון. אם הייתי יודע שאתם רב סעדיה גאון, בכלל כל מה שעשיתי בכלל לא נחשב לעומת מה שאני ראוי, הייתי צריך לכבד אתכם לפי כבודכם, שהרי אתם זה רב סעדיה גאון וכל כך. הוא אומר לו, רב סעדיה גאון אומר, אני את הגלות הזו סיימתי. מה שהיה צריך ללמוד למדתי. מה שהיה צריך ללמוד למדתי, חזר לתלמידים ואמר להם, תראו, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, מניחים תפילין, מתפללים, לומדים תורה, אבל אז לומדים ומתברר לנו שהקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר טוב, לפעמים לא לומדים, סתם הקדוש ברוך הוא השפיע על איזה שפע של טוב, זכיתי למצוא אישה הוגנת, נולד לי בן, משהו הסתדר בענייני פרנס, אדם נפגש עם טוב השם, מה שהוא צריך להרגיש, אמר רב סעדיה גאון לתלמידים, זה כמו אותו, זה כמו אותו בעל אכסניה, שכשהוא הכיר אותי קצת יותר, פתאום איך הוא הרגיש, באיזה דמעון של איש הוא בכה, בכלל לא היה נחשב לפניו מה שהוא עשה. אני רק אומר את זה לסבר את האוזן. איך יכולה לראות תשובה גמורה של צדיקים גמורים? אומרים שהם פרצו כולם בבחייה, כל תלמידי רב סעדיה גאון, כשהוא צייר להם את הציור הזה, איך צריכה לראות עבודת השם שלנו היום, אחרי עבודת השם של אתמול, אחרי כל מה שלמדנו בינתיים, אחרי כל מה שהתקדמנו בינתיים. אני אסיים, ואני אומר, טוב, אז הרב פה סלל, הרב מסיים ואומר, וזוהי התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים למדרגה יותר גדולה מצדיקים גמורים. לאיזה מדרגה? להיות עולים במעלות של בעלי תשובה. עכשיו אני, כשלומד את הפסקה הזאת, אני אומר לעצמי, או, יופי, הרב סלל דרך לצדיקים גמורים, עשה חסד עם צדיקים גמורים, שיש להם גם כן מסלולי תשובה. מה, הם יפסידו את כל אורות התשובה? מה, הם יפסידו את כל סדרי ההתעלות הזאת? אז יש להם את זה גם כן. אבל מה זה רלוונטי אליי? מה זה רלוונטי אליי? מה, אין לי איזושהי נקודה אחת? אין בי איזושהי נקודה טוב אחת שבה אני צריך לעבוד כמו צדיק גמור? אין איזושהי נקודה טוב אחת שבה אני צריך לעבוד בדרך הזאת, בדרך של להעלות אותנה מקטנות לגדלות, שבה אני צריך להתנהל כצדיק גמור, שאין, שלית בתמיה, אין בו מתום. וכשאדם מגלה הור של צדקות בקרבו, אז ממילא גם כל העבודה האחרת מקבלת צורה אחרת לגמרי. הפסקה הזאת שסוללת דרך לצדיקים גמורים, אני חושב שזה אחת ממיני פסקאות רבות שהרב, יש הרבה פסקאות בספרי הרב שהן פסקאות אוטוביוגרפיות, שהן פסקאות שבעצם הרב מתאר משהו מעולמו הפנימי, משהו מעולם השאיפות שלו, משהו מעולם הרגשות שלו, משהו מעולם הקודש שלו. העבודה הזאת היא לסלול דרך של תשובה, תשובה גמורה, לצדיקים גמורים, זה עניין כל כך שלו. אבל לי, אני רוצה ללכת בדרכו. הרי הרב אומר, לכל מי שילך עמי בדרכי, כמה כל אחד ואחד יכול לדבוק בדרך הזו? אז אני אעשה גם תשובה שלא של צדיקים גמורים. ואני אעסוק בלתקן מידות ומחשבות רעות, להעלות אותן לשורשן. אבל אין בי מידות טובות, מחשבות טובות, שאותם אני צריך לעלות למכור שורשן, כדי להאירן באור של גדולה, כדי להיטיב עוד יותר לעולם כולו, כדי ללכת על ידם במעלות של תשובה גמורה של צדיקים גמורים. אין בנו צד כזה גם כן? ודאי שיש. ועמך כולם צדיקים. בכל אחד ואחד יש איזושהי נקודה של צדקות שמצידה הוא צריך ללכת בדרך הזאת. וכן הפסקה הזאת היא שווה לכל נפש. היא מסלול של צדיקים גמורים, אבל באמת, לכל אחד יש איזושהי נקודת צדקות בתוכו. יש כזה סגולה כזאת, שכשאדם נכנס לעיר, רוצה לנצל, הוא אומר, אנא מזרה דיוסף הצדיק. כן, אבל מה זה נוגע אליך? מה זה נוגע אליי? אם אני מזרה דיוסף הצדיק, משהו מיוסף הצדיק קיים בי גם כן. אז אני צריך לעבוד כמו יוסף הצדיק. כלומר, יש איזושהי נקודה של צדקות שמהירה בכל אחד ואחד מישראל. אתם יודעים שבהרבה מקומות שהשפת אמת כותב צדיקים, בכתיבה המקורית כתוב ישראל. כי זו תכונה ישראלית. עמך כולם צדיקים. יש בכל אחד ואחד איזושהי נקודה צדקות כזאת שהתשובה שלה זה התשובה הזאת. שעבודת העילוי שלה זה בדרך הזו. אז נזכה לעלות למעלתם של העוסקים בתשובה גמורה. למעלתם של צדיקים גמורים שעוסקים בתשובה גמורה. בד בבד עם מעלות אחרות, שאדם יודע את מקומו וצריך לעבוד בהם וצריך להשקיע בהם. אבל הדרך העליונה הזאת שהרב סולל, היא מאירה אור על כל הדרכים היותר תחתונות, היותר פשוטות. זה הסמן הימני של כללות, של כללות העבודה שלנו. מתוך נקודת הטוב, מתוך נקודה טובה, עמוקה, אידיאלית, שהיא הולכת ומאירה יותר ויותר את הנשמה, ממילא נסו הצללים. הצללים נסים אליהם. אז נכון, לפעמים צריך להתעסק בשבירת המידות, בשביל להיות פנוי להעלאת המידות. אבל לפעמים הדרך לשבור את המידות, זה להיות עסוק בהעלאתן. ועל ידי שמעלים אותם, ממילא, באופן אוטומטי, נתקנים המידות, נתקנות המחשבות, ואדם עולה במסילה, במסילה עולה בטל. יודעים, עניין ספר מסילת ישרים, יש לומדים מההתחלה לסוף, יש לומדים מהסוף להתחלה. לומדים מההתחלה לסוף, מתחילים לעבוד על זהירות. פתאום אדם רואה, הוא נוסע כמו מטורף. הוא לא זהיר באיך הוא מדבר, הוא לא זהיר באיך הוא אוכל, הוא לא זהיר באיך הוא מתפלל. מתחיל לעבוד על הזהירות. 30 שיעורי נהיגה רק על זהירות, וזה יקר היום שיעורי נהיגה, מי שעוד לא עשה טסט. זה, איפה הוא? זה במקרה הטוב, זריזות. הלוואי, נגיע הזה. אבל יש אומרים, מסילת ישרים צריך מאוד הפוך, מהסוף להתחלה. לראות קצת את המידות של הסוף. איזה מידות אידיאליות. איזה מידות נפלאות. נו, איך מגיעים לשם? מזהירות. ואז לזהירות יש טעם אחר. כשאדם יודע שהוא עובד על זהירות, כי לנגד עיניו עומדים ציורי קודש עליונים, אז כל עבודת הזהירות מקבלת טעם אחר לגמרי. כשאדם יודע שהוא מטפל באוברדרפט, כי בעצם הוא נועד לחסכונות, הוא צריך לחסוך, הוא צריך לעסוק בהשקעות. בסדר, אז הוא עכשיו קצת מטפל באוברדרפט כדי לעסוק ב... אבל באמת, הוא צריך לעשות בהשקעות. זה הגובה שלו, זה מדרגת החיים שלו. אז גם כשהוא מתעסק באוברדרפט, יש לזה טעם אחר. טוב, אנחנו זוכים עכשיו, יש עכשיו שיעור שמירת הלשון מהרב. זה זמן ככה לזכך את לשוננו, לזכך את טהרת הדיבור, את טהרת המחשבה, אז אני לא אגזול מזה אפילו עוד שנייה אחת. טוב, תודה רבה ככה על ה... שעזרתם לי ככה להירגע.